דרשה מספר 1426, The Lifting Up of the Bowed Down, נמסרה בבוקר יום אדון, 14 ביולי 1878, מאת סי.ג. ספרג'ן, A.T. The Metropolitan Tabernacle, New England. הטקסט שלנו להיום הוא מלוקס 13 ו-10 דקות עד 13, והוא לימד באחד מבתי הכנסת בשבת. והנה הייתה אישה אשר הייתה לה רוח חולה 18 השנה, והייתה כרוכה יחד, ולא יכלה להרים את עצמה בשום צורה. וכאשר ישוע ראה אותה, הוא קרא אותה אליו, ואמר לה, אישה, את משוחררת מחולשתך. וישלום את ידיו עליה, ומיד התיישרת והאלוהים. אני מאמין שהחולשה של האישה הזו לא הייתה רק פיזית, אלא רוחנית. המראה החיצוני שלה היה המדד של דיכאון הנפש העמוק והמתמשך שלה. היא הייתה כפופה כפולה באשר לגופה, והיא נכנעה בעצב באשר לנפשה. תמיד יש הזדהות בין גוף לנפש, אבל זה לא תמיד נראה כל כך ברור כמו במקרה שלה. מראות עצובים רבים היו פוגשים אותנו על כל הידיים אם זה היה כך. תארו לעצמכם לרגע מה תהיה התוצאה של הקהילה הנוכחית אם הצורות החיצוניות שלנו היו מגדירות את מדינותינו הפנימיות. אם מישהו שיש לו עין כמו זו של המושיע היה יכול להביט בנו, עכשיו, ויוכל לראות את הפנים כלפי חוץ, מה תהיה המראה של ההמון הזה. תראו מראות עגומים מאוד, שכן במספר רב של ספסל היו יושבים מתים, מביטים מעיני המוות המזוגגות, נושאים את מראית העין של החיים ושם לחיות, אבל כל הזמן מתים לגבי דברים רוחנים. ידידי, היית רועד כשמצאת את עצמך מונחת ליד גופה. למרבה הצער, הגופה לא תרעד, אלא תישאר חסרת חושים כמו אנשים רשעים בדרך כלל, למרות שהאמת היקרה של הבשורה מצלצלת באוזניהם אזניים השומעות אך שומעות לשווא. מספר רב של נשמות יימצא בכל הקהילות, מתים באבנות ובחטאים, ובכל זאת יושבים כשעם היושבים, ולא יבחנו מהחי בציון. אפילו באותם מקרים שבהם יש חיים רוחניים, ההיבט לא יהיה מקסים לגמרי. כאן אנחנו צריכים לראות אדם עיוור ושם, עוד מוחה, ושלישי מעוב מתוך זקיפות מושלמת. עיוות רוחני לובש צורות רבות וכל צורה מכאיבה להסתכל עליה. אדם משותק עם אמונה רועדת, שעוצב על ידי גוף רועד, יהיה שכן לא נוח. אדם נתון להתקפי תשוקה או ייאוש יהיה בלתי רצוי באותה מידה אם גם גופו סובל מהתקפים. כמה עצוב זה יהיה שיש סביבנו אנשים עם חום עליהם, או רועדים ממליה, חמים וקרים לפי תור, בוערים כמעט עד קנאות ברגע אחד ואז צוננים כמו רוח צפונית באדישות מוחלטת. אני לא אנסה לסרטט ביתר פירוט את האנשים הנחים, הצולעים, העברים וחסרי האונים שנאספו בבית צדה זו. ודאי אילו היה הבשר מעוצב על פי הרוח, המשכן הזה היה הופך לבית חולים וכל אדם היה בורח מחברו ומבקש לברוח מעצמו. אם למישהו מאיתנו תחלואינו הפנימים היו אמורים להתגלות על מצחו. אני מבטיח לך שלא נשרה זמן רב ליד המראה, ובקושי נעז לחשוב על החפצים העלובים שאיננו יראו שם. תן לנו לצאת מהסצנה הדמיונית עם המחשבה המנחמת הזו ישוע נמצא בינינו, למרות שאנחנו חולים. ואף על פי שהוא אינו רואה דבר שישמח את עיניו אם ישפוט אותנו על פי החוק, אולם, מאחר שרחם יונאים להקל על אומללות אנושיים, יש לו מרחב שפע כאן בתוך אלפי הנשמות החולה הללו. בבית הכנסת ההוא בשבת, האישה המסכנה הזו שתורה בטקסט חייבת להיות אחת הפחות נצפות. מחלתה המיוחדת תגרום לה להיות קצרת קומה. היא התגמדה לכמעט חצי מגובהי המקורי, וכתוצאה מכך, כמו אנשים נמוכים מאוד אחרים, היא הייתה כמעט עבודה בהמון עומד. אדם כל כך כפוף כפי שהיא הייתה עשויה להיכנס ויצאה, ולא הבחינה על ידי מי שעמד על רצפת מקום המפגש. אבל אני יכול לדמיין שאדוננו תפס עמדה מוגבת משהו, כשהוא לימד בבית הכנסת, כי הוא כנראה הלך לאחד המקומות הגבוהים יותר בשביל הנוחות הרבה יותר להיראות ולשמוע. ובגלל זה הוא יכול היה לראות אותה בקלות רבה יותר ממה שאחרים יכלו לראות. ישו תמיד תופס מקום שממנו הוא יכול לרגל את אלה שהשתחוו. עיניו המהירות לא פספסו את חותמן. היא, נפש מסכנה, הייתה, באופן טבעי, הפחות נצפתה מכל האנשים בחברה, אך היא הייתה הנצפית ביותר, שכן עיני אדוננו האדיבות העיפו מבט על כל השאר, והאירו בה בהתייחסות כנה. שם המראה הרך שלא נשאר עד שהוא עשה את מעשה האהבה. אולי יש מישהו בקהל, הבוקר, הפחות נצפה מכל אחד. מי עדיין שם לב על ידי המושיע? זכור, הוא לא רואה כפי שהאדם רואה, אלא מתבונן ברוב המקרים באלה שהאדם עובר עליהם מתחת לכבודו. אף אחד לא מכיר אותך, לאף אחד לא אכפת ממך. הבעיה המוזרה שלך היא די לא ידועה, ולא היית מגלה אותה לכל העולם. אתה מרגיש די לבד. אין בדידות כזו שאפשר למצוא בהמון צפוף, ואתה בבדידות הזאת עכשיו. עם זאת, אל תתיישי למדי, כי נשאר לך חבר. ליבו של המטיף הולך אחריך, אבל זה לא יעזור לך, יש הרבה יותר שמחה בעובדה שכפי שמסטרנו התבונן הכי הרבה, הפחות התבונן בשבת ההיא בבית הכנסת, אז אנחנו מאמינים שהוא יעשה, היום, ועיניו יאירו עליך, אפילו אתה. הוא לא יעבור עליך, אלא יחלק בירכת שבת מיוחדת ללבך עייף. אף על פי שבצמחה נחשבת בין האחרונים, כעת תועלה על הראשונות על ידי עשית נס אהבה בולט עליך. בתקווה שכך יהיה, נמשיך, בעזרת רוח הקודש, להתבונן במעשה החסד שנעשה לאישה המסכנה הזו. הנושא הראשון שלנו לבחינה הוא ההשתחוות של הסובלים. קראנו על האישה הזו, הייתה לה רוח של חולשה והייתה כפופה יחד, ולא יכלה להרים את עצמה בשום צורה. על כך אנו מאירים, ראשית, שהיא איבדה את כל הבהירות הטבעית שלה. אני יכול לדמיין שכשהיא הייתה ילדה היא הייתה קלת רגליים כמו ביצי צעירה, שפניה היו מכוסות גומות בחיוכים רבים ושעיניה הבזיקו בשמחה ילדותית. הייתה לה חלק מהבהירות והיופי של הנעורים והלכה זקופה כמו אחרים בני הגזע שלה, מביטה אל השמש ביום ואל הכוכבים הנוצצים בלילה, שמחה מכל הסובבים אותה והרגישה שהחיים הם שמחה. אבל בהדרגה התגנב מעליה חולשה שגררה אותה מתה, כנראה חולשה של עמוד השדרה או שהשרירים והקשרים התחילו להתעדק כך שהיא נקשרה יחד ונמשכה יותר ויותר כלפי עצמה ולכיוון כדור הארץ או שהשרירים התחילו להתכווץ. תרגע, כך שהיא לא תוכל לשמור על המיקום הניצב וגופה נשמט קדימה יותר ויותר. אני מניח שכל אחת מהסיבות הללו עשויה לגרום לה להיות מושחתת יחד כדי שהיא לא תוכל להרים את עצמה. בכל מקרה, במשך 18 שנה היא לא הביטה בשמש. במשך 18 שנים אף כוכב לילה לא שמחה את עיניה. פניה נמשכו כלפי מטה לעבר האבק וכל אור חייה היה עמום. היא הסתובבה כאילו היא מחפשת קבר ואני לא בספק שהיא הרגישה לעתים קרובות שזה היה שמחה למצוא אחד. היא הייתה מרותקת באמת כאילו הייתה קשורה בברזל ועד כמה בכלא כאילו הייתה מוקפת בחומות אבן. למרבה הצער, אנו יודעים שכמה מלדי אלוהים נמצאים ברגע הזה כמעט באותו מצב. הם מושפלים ללא הרף ולמרות שהם זוכרים ימים מאושרים יותר, הזיכרון משמש רק להעמקת האפלה הנוכחית שלהם. הם שרים לפעמים במפתח המינורי היכן הברקה שידעתי כשראיתי את הלראשונה. היכן הנוף המרענן המתוק של ישוע ודבריו. איזה שעות אושר נהנתי אז. כמה מתוק עדיין הזיכרון שלהם. אבל הם השאירו חלל כואב שהעולם לא יוכל למלא לעתים רחוקות הם נכנסים לקהילה עם אלוהים לעתים רחוקות או אף פעם לא רואים את פני האהובים הטובים. הם מנסים להחזיק מעמד באמונה והם מצליחים. אבל יש להם מעט שלב, מעט נחמה, שמחה קטנה הם איבדו את הכתר והפרח של החיים הרוחניים, למרות שהחיים האלה עדיין נשארו. אני מרגיש בטוח שאני פונה ליותר משניים או שלושה שנמצאים במצב כזה ברגע הזה ואני מתפלל למנחם שיברך את השיח שלי עליהם. האישה המסכנה הזו נטה לעצמה ולקראת זה שהיה מדכא. נראה היה שהיא גדלה מתי חייה התכופפו. היא התכופפה למטה, למטה ולמטה, כשהמשקל של השנים נלחץ עליה. המראה שלה היה כולו ארצי, שום דבר שמימי, שום דבר בהיר לא יכול היה לבוא לנגד עיניה. מבטיה הצטמצמו לאף ולקבר. אז האם יש כמה מאנשי אלוהים שמחשבותיהם שוקעות תמיד כמו עופרת ורגשותיהם רצים בחריץ עמוק, תמיד חותכים תעלה נמוכה יותר? אתה לא יכול לתת להם תענוג, אבל אתה יכול בקלות לגרום להם אזעקה. מעט אמנות מוזרה הם סוחטים את מיץ הצער מהשקולות האשכול. היכן שאחרים יזנקו משמחה, הם מתכופפים מצער רב, כי הם מסיקים את המסקנה האומללה שדברים משמחים לא נועדו לאותם. לבביים שהוכנו במפורש לאבלים, הם לא מעיזים לקבל וככל שהם מנחמים יותר, כך הם חוששים יותר לנכס אותם. אם יש קטע אפלה בדבר אלוהים, הם בטוח יקראו אותו ויגידו, זה חל עליי. אם יש חלק רועם בדרשה, הם זוכרים כל הברבה, ולמרות שהם תוהים איך המטיף מכיר אותם כל כך טוב, אבל הם בטוחים שהוא כיוון עליהם כל מילה. אם משהו מתרחש בהשגחה, בין אם לרע או תועלת, במקום לקרוא את זה כאות לטובה, בין אם הם עשויים לעשות זאת באופן רציונלי או לא, הם מצליחים לתרגם את זה לסימן של רוע. כל הדברים האלה הם אגמי, הם אומרים, כי הם אינם יכולים לראות דבר מלבד כדור הארץ ואינם יכולים לדמיין דבר מלבד פחד ומצוקה. הכרנו אנשים נבונים, אבל קצת חסרי תחושה, מאשימים את האנשים האלה ומעיפים אותם על היותם בעלי רוח נמוכה. וזה מביא אותנו לשים לב, בשלב הבא, שהיא לא יכלה להרים את עצמה. לא היה טעם להאשים אותה. אולי היה זמן, אולי, שבו אחיותיה הגדולות אמרו, אחותי, את צריכה לשמור על עצמך יותר זקופה. אתה לא צריך להיות כל כך עגול כתפיים. אתה יוצא די מאופיין, אתה חייב להיות זהיר או שתהיה מאב, תיקרי, איזו עצה טובה יש אנשים שיכולים לתת. ייעוץ בדרך כלל ניתן בחינם, וזה נכון מאוד שכן ברוב המקרים זה הערך המלא שלה. עצות שניתנות לאנשים שנכנסים לדיכאון בנפשם בדרך כלל לא חכמה וגורמת לכאב ולהחמרה ברוח. לפעמים אני מאחל שמי שמוכנים כל כך לעצותיהם היו עצמם סובלים מעט, כי אז, אולי, תהיה להם החכמה להחזיק את הלשון שלהם. מה תועלת לייעץ לאדם עיוור לראות, או לומר למי שלא יכולה להרים את עצמה שהיא צריכה להיות זקופה ושלא צריכה להסתכל כל כך הרבה על כדור הארץ. זוהי עלייה מיותרת של אומללות. חלק מהאנשים שמתאמרים להיות מנחמים עשויים יותר להיות מסווגים עם מענים. חולשה רוחנית היא אמיתית כמו מחלה פיזית. כשהשטן קושר נשמה זה קשור באמת כמו כשאדם קושר שור או תחת. זה לא יכול לקבל בחינם. זה הכרחי בשעבוד וזה היה מצבה של האישה המסכנה הזו. יכול להיות שאני מדבר עם כמה שניסו באומץ לגבש את רוחם, הם ניסו לשנות את הנוף, הם נכנסו לחברת אלוהים, הם ביקשו מאנשים נוצרים לנחם אותם, הם פקדו את בית האלוהים וקראו ספרי נחמה. אבל הם עדיין כבולים ואין עוררין על כך. בתור אחד ששופך חומץ על ניתר, כך גם הוא ששר שירים ללב עצוב, יש חוסר התאמה לגבי השמחות המובחרות כשכפוף על רוחות שבברות. כמה נשמות במצוקה חולות עד כדי כך שהן מתאבות מכל מיני בשר ומתקרבות אל שערי המוות. ובכל זאת, אם מישהו מהשומעים שלי נמצא במצוקה זו, הוא לא צריך להתייאש, כי ישוע יכול להרים את אלה שהכי מושפלים. הנקודה הגרועה ביותר, אולי, לגבי המקרה של האישה המסכנה הייתה שהיא נשאה את הצרות שלה במשך 18 שנה, ולכן, מחלתה הייתה כרונית ומחלתה אושרה. 18 שנים. זה הרבה, הרבה זמן. 18 שנים של אושר. השנים עפות כמו מרקורי עם כנפיים על עקביהם הן באות והן נעלמו. 18 שנים של חיים מאושרים כמה קצר. אבל 18 שנים של כאב. 18 שנים של השתחוות לכדור הארץ. 18 שנים שבהן הגוף התקרב יותר לאופנה של גס רוח מאשר לזה של גבר, איזו תקופה זו חייבת להיות. 18 שנים ארוכות, כל אחת עם 12 חודשים משמימים נגררים כמו של שלט מאחוריו. היא הייתה 18 שנים תחת קשרי השטן, כמה חבל זה היה. העם ילד אלוהים יכול להיות 18 שנים בדיכאון. אני חייב לענות, כן, יש מקרה אחד, זה של מר טימותי רוג'רס. מי כתב ספר על מלנחוליה דתית, גם ספר נפלא מאוד, מי היה, אני חושב, 28 שנים בדיכאון. הוא מספר את הסיפור בעצמו ולא יכולה להיות שאלה לגבי הדיוק שלו. מקרים דומים מוכרים היטב למי שמכיר ביוגרפיות דתיות. אנשים היו כלואים במשך שנים רבות במורת הייאוש הקודרת, ובכל זאת, אחרי הכל, הוצאו באופן מיוחד אל השמחה והנוחות. 18 שנים של דכדוך חייבת להיות סבל מפחיד, ובכל זאת יש בריחה ממנו, שכן למרות שהשטן עשוי לקחת 18 שנה לרקבום שרשרת, לא נדרשות לאדוננו המבורך 18 דקות לשבור אותה. הוא יכול בקרוב לשחרר את השבוי לחופשי. בנה, בנה את המבוכים שלך, הודוע הגיהינום, והניח את היסודות לעומק והניח את נדבך יגרנית כל כך מהר יחד שאף אחד לא יכול להרבב בבן מהבד שלך, אבל כשהוא יבוא, המאסטר שלך שיהרוס את כל העבודות שלך שהוא עושה, אבל דבר וכמו הבד הלא מהותי של חזון, הבסטיליה שלך נעלמת לאוויר. 18 שנים של מלנחוליה אינן מוכיחות שישוע אינו יכול לשחרר את השבוי, הן רק מציעות לו הזדמנות להפגין את כוחו האדיב. שים לב עוד על האישה המסכנה הזו, שהשתחווה כשהייתה, הן בנפש והן בגוף, היא עדיין פקדה את בית התפילה. אדוננו הייתה בבית הכנסת והיא הייתה. ייתכן מאוד שהיא אמרה, זה מאוד כואב לי להיכנס למקום ציבורי. צריך לסלוח לי, אבל לא, הנה היא הייתה. ילד אלוהים היקר, השטן הציע לך לפעמים שזה לשווא בשבילך ללכת עוד לשמוע את דבר אלוהים. לך בדיוק אותו דבר. הוא יודע שאתה צפוי להימלט מידיו כל עוד אתה שומע את המילה, ולכן, אם הוא יכול להרחיק אותך, הוא יעשה זאת. בזמן שהייתה בבית התפילה האישה הזו מצאה את חירותה. ושם אולי תמצא את זה. לכן המשיכו לעלות אל ביתה, ומה יכול. כל זה גם בזמן שהיא הייתה ביתו של אברהם. השטן קשר אותה כמו שור או תחת, אבל הוא לא יכול היה לקחת ממנה את הדמות המיוחסת. היא עדיין הייתה ביתו של אברהם, עדיין נשמה מאמינה בו תחת באלוהים באמונה צנועה. כשהמושיע ריפה אותה, הוא לא אמר, נסלחו לך חטאך, לא היה חטא מיוחד במקרה. הוא לא פנה אליה כפי שפנה לאלה שחולשתם נגרמה מחתה, שכן, למרות היותה כפופה כך, כל מה שהיא צריכה זה נחמה, לא תוכחה. הלב שלה היה נכון עם אלוהים. אני יודע שזה היה, לרגע שבו היא נרפאה היא התחילה לפרט אלוהים, מה שהראה שהיא מוכנה לזה ושהשבחים מחכים ברוחה להזדמנות המשמחת. כשעלתה לבית האלוהים, היא הרגישה מידה מסוימת של נחמה, למרות שבמשך 18 שנה היא הייתה מושפלת. לאן עוד היא יכלה ללכת? איזה תועלת היא יכלה להרוויח כשהיא נשארה בבית? ילד חולה הוא הכי טוב בבית אביו, והיא הייתה הכי טובה במקום שבו נודע לעשות תפילה. הנה, אם כן, תמונה של מה שעשוי עדיין להיראות בקרב בני הגברים, ואולי יהיה המקרה שלך, שומע יקר. יהי רצון שרוח הקודש תברך תיאור זה לעידוד לבבך. אני מזמין אותך, שנית, לשים לב לידו של השטן בשעבוד הזה. לא היינו צריכים לדעת את זה אם אדוננו לא היה אומר לנו, שהשטן הוא שקשר את האישה המסכנה הזו במשך 18 שנה. הוא בטח קשר אותה בצורה מאוד ארמומית כדי לגרום לקשר להחזיק כל הזמן הזה, כי לא נראה שהוא החזיק אותה. אתה שם לב, בקריאת הוונגליסטים, שאדוננו מעולם לא הניח את ידו על אדם בעל שטן. השטן לא החזיק אותה, אבל הוא נפל עליה פעם 18 שנים קודם לכן וחרך אותה כשגברים קושרים בהמה בעוריו שלה. והיא לא הצליחה להשתחרר כל הזמן הזה. השטן יכול לקשור, תוך רגע, קשר שאתה ואני לא יכולים להתיר תוך 18 שנה. במקרה זה, הוא חידק את קורבנו בצורה מאובטחת עד כדי כך ששום כוח של עצמה או של אחרים לא יוכל לעזור באותו אופן, כאשר הדבר מותר, הוא יכול לקשור כל אחד מאנשיו של אלוהים בזמן קצר מאוד וכמעט בכל אמצעי. אולי מילה אחת מעט מטיף, שמעולם לא נועדה לגרום לעצב, עלולה לגרום לבביות. משפט אחד מתוך ספר טוב, או קטע אחד לא מובן בכתבי הקודש עשוי להיות די מספיק, בידו הערמומית של השטן, כדי להצמיד ילד של אלוהים בשעבוד ארוך. השטן קשר את האישה לעצמה ולכדור הארץ. יש דרך אכזרית לקשור בהמה שהיא קצת אחרי אותה אופנה שראיתי ראש של חיה מסכנה מחובר לברכיה או לרגל שלה, וקצת אחרי האופנה הזאת, השטן קשר את האישה כלפי מטה לעצמה. אז יש כמה ילדים של אלוהים שמחשבותיהם נוגעות לעצמם, הם הפנו את עיניהם כך שהם מסתכלים פנימה ורואים רק את העסקאות של העולם הקטן בתוכם. הם תמיד מקוננים על חולשותיהם, תמיד מתאבלים על השחיתויות שלהם. תמיד מתבוננים ברגשות שלהם. הנושא האחד והיחיד של מחשבותיהם הוא המצב שלהם. אם הם אי פעם ישנו את הסצנה ויפנו לנושא אחר, זה רק להביט בכדור הארץ שמתחתם, לגנוח על העולם העני הזה עם צערו, עליבותיו, חטאיו ואכזבותיו. כך הם קשורים לעצמם ולכדור הארץ ואינם יכולים להרים את מבטם אל המשיח כפי שהם צריכים, ולא לתת לאור השמש של אהבתו לזרוח עליהם במלואו. הם הולכים אבלים בלי השמש, לחוצים בדאגות ובעומסים. אדוננו משתמש בדמות של שור או תחת קשור, והוא אומר שאפילו בשבת יכול בעליו לשחרר אותו להשקיה. האישה המסכנה הזו הייתה מרוסנת ממה שהנשמה שלה הייתה צריכה. היא הייתה כמו תחת אור שור שלא יכול להגיע לשוקת כדי לשתות. היא ידעה את ההבטחות, היא שמעה אותן נקראות בכל שבת. היא הלכה לבית הכנסת ושמעה על מי שבא לשחרר את השבויים, אבל לא יכלה לסמוח בהבטחה או להיכנס לחירות. אז האם ישנם המוני אנשים יקרים של אלוהים אשר קשורים לעצמם ואינם יכולים להגיע להשקעות, לא יכולים לשתות מנהר החיים, ולא למצוא נחמה בכתובים? הם יודעים כמה יקרה הבשורה וכמה מנחמות הן ברכות הברית, אבל הם לא יכולים ליהנות מהנחמות או הברכות. הוא שהם יכלו. הם נאנחים ובוכים, אבל הם מרגישים שהם כבולים. יש כאן סעיף חיסכון. השטן עשה עסקה טובה לאישה המסכנה, אבל הוא עשה כל מה שיכול היה לעשות. אתה יכול להיות סמוך ובטוח שבכל פעם שהשטן מכה ילד של אלוהים, הוא לעולם לא חוסך בכוחו. הוא לא יודע דבר על רחמים, וגם שום שיקול אחר אינו מרסן אותו. כאשר האדון מסר את איוב ביד השטן לזמן מה, איזה הרס והרס הוא עשה עם רכושו של איוב. הוא לא הציל אותו אף רוח או ילד, או כבש, או עז, או גמל, או שור. הוא היכה אותו ימינה ושמאלה וגרם להרס לכל אחוזתו של איוב. כאשר, במסגרת אישור שני, הוא בא לגעת בו בעצמו טבעל בשרו, שום דבר לא ישביע את השטן אלא לחסות את איוב מכף רגליו ועד לחתר ראשו בשכין ושל הפוכיות. יכול להיות שהוא כאב אותו מספיק על ידי עינויים של חלק אחד בגופו, אבל זה לא יספיק. הוא חייב למלא את עצמו בנקמה. השטן היה עושה כל שביכלתו ולכן, הוא כיסה אותו בפצעי ריצה. ובכל זאת, כמו במקרה של איוב, היה גבול, כך היה כאן השטן קשר את האישה הזו, אבל הוא לא הרג אותה. הוא עלול לחופף אותה לכיוון הקבר, אבל הוא לא יכול היה לחופף אותה לתוכו. הוא עלול לגרום לה לצנוח עד שיתחופף כפולה, אבל הוא לא יכול היה לקחת ממנה את החיים העלובים והחלשים שלה. עם כל מלאכת התופת שלו, הוא לא יכול היה לגרום לה למות לפני זמנה. יתרה מזאת, היא עדיין הייתה אישה והוא לא היה יכול לעשות ממנה חיה, למרות שהיא נטתה כך לדמות של אכזרית. גם ככה השטן לא יכול להשמיד אותך, הוא ילד אלוהים. הוא יכול להכות אותך, אבל הוא לא יכול להרוג אותך. הוא מדאיג את אלה שהוא לא יכול להרוס וחש שמחה זדונית לעשות זאת. הוא יודע שאין תקווה להשמדתך, כי אתה מעבר לירי מהאקדח שלו, אבל אם הוא לא יוכל לפצוע אותך בריאה, הוא יפחיד אותך עם האבקה אם יוכל. אם הוא לא יכול להרוג, הוא יקשור, כאילו לטווח כן, והוא יודע איך לגרום לנפש עלובה להרגיש אלף מוות בפחד אחד. אבל כל הזמן הזה, השטן ממש לא היה מסוגל לגעת באישה המסכנה הזו באשר למעמדה האמיתי, היא הייתה ביתו של אברהם 18 שנים לפני כן, כשהשטן תקף אותה לראשונה, והיא הייתה ביתו של אברהם 18 שנים לאחר מכן, כשהשונה הייתה. עשה את הגרוע שלו. ואתה, לב יקר, אם לעולם לא תהיה לך תחושה נוחה של אהבתו של האל במשך 18 שנה, האם אתה עדיין אהובתו? ואם לא פעם אחת הוא ייתן לך כל אות של אהבתו שתוכל ליהנות ממנו בצורה הגיונית, ואם בגלל תמיהה והסחת דעת, אתה צריך להמשיך לכתוב דברים מרים נגד עצמך כל הזמן הזה, ובכל זאת שמך נמצא בידיים של ישו איפה שאף אחד לא יכול למחוק את זה. אתה שייך לישוע ואף אחד לא יוציא אותך מידיו. השטן עשוי להגד אותך מהר, אבל המשיח קשר אותך מהר יותר, ובכל זאת, עם חבלים של אהבה נצחית שחייבת ותחזיק אותך עד הסוף. האישה המסכנה היא הוכנה, אפילו על ידי סוכנות השטן, לפרר את אלוהים. אף אחד בבית הכנסת לא יכול היה לפרר את אלוהים כפי שיכלה כשהיא, סוף סוף, יצאה לחפשי. כל שנה מתוך ה-18 נתנה דגש על אמירת חג ההודיה שלה. ככל שהצער שלה עמוק יותר כך השיר שלה מתוק יותר. הייתי רוצה להיות שם באותו בוקר, לשמוע אותה מספרת את הסיפור של כוחו המשחרר של ישו האלוהים. השטן בטח הרגיש שהוא איבד את כל צרותיו והוא בטח התחרט שהוא לא הניח לה לנפשה כל 18 השנים, מאז שהוא רק הכשיר אותה, ובכך, לספר ביתר מתוק את סיפורו של ישוע המופלא. כוח. אני רוצה שתשים לב, במקום השלישי, למשחרר בעבודתו. ראינו את האישה הכבולה על ידי השטן, אבל הנה בה המשחרר. והדבר הראשון שקראנו עליו הוא שהוא ראה אותה. עיניו הסתכלו עגולות, קראו כל לב כשהביט מאחד לשני. סוף סוף הוא ראה את האישה. כן, זה היה האחד שהוא חיפש. אנחנו לא חושבים שהוא ראה אותה באותה דרך שכיחה כמו שאני רואה אחד מכם, אבל הוא קרא כל שורה בדמותה ובהיסטוריה שלה, כל מחשבה בליב, כל משאלת נשמתה. אף אחד לא סיפר לו שהיא כבולה 18 שנה, אבל הוא ידע הכל איך היא נקרא, מה היא סבלה במהלך הזמן, איך היא התפללה לריפוי ואיך החולשה עדיין נלחצה עליה. תוך דקה אחת הוא קרא את ההיסטוריה שלה והבין את המקרה שלה. הוא ראה אותה והוא, איזו משמעות הייתה במבט המחפש שלו. לאדוננו היו עיניים נפלאות. כל הציירים בעולם לעולם לא יוכלו להפיק תמונה משוויית רצון של ישו כי הם לא יכולים להעתיק את העיניים האקספרסיות האלה. גן עדן סחבו בשלב בעיניו, הם לא רק היו בהירים וחודרים, אלא שהם היו מלאים בכוח נמס, רוח שאי אפשר לעמוד בפניו, חוזק שהבטיח ביטחון. כשהסתכל על האישה המסכנה, אני בספק שלא הדמעות התחילו מעיני אדוננו, אבל הן לא היו דמעות של צער בלתי מעורב, כי הוא ידע שהוא יכול לרפא אותה, והוא צפה את השמחה שבכך. כאשר הביט בא, הוא קרא לה אליו. האם הוא ידע את שמה? כן, הוא יודע את כל השמות שלנו, ולכן הקריאה שלו היא אישית ובלתי ניתנת לטעות. קראתי לך בשמך, אומר הוא, אתה שלי תראה, יש היצור המסכן עולה במעבר. מסת הצער המעוררת רחמים, למרות שהשתחווה לכדור הארץ, זזה. האם זו אישה? בקושי רואים שיש לה פנים, אבל היא מתקרבת אל מי שקרא לה. היא לא יכלה לעמוד זקוף, אבל היא יכלה לבוא כפי שהייתה כפופה וחולשת כפי שהייתה. אני שמח בדרכו של אדוני לרפא אנשים, כי הוא בא עליהם היכן שהם נמצאים. הוא לא מציע ניסיונותם שאם הם יעשו משהו הוא יעשה את השאר, אבל הוא מתחיל ונגמר. הוא מציע להם להתקרב אליו כמו שהם, ולא מבקש מהם לתקן או להתכונן. יהי רצון שהמאסטר המבורך שלי, הבוקר, יסתכל על כמה מכם עד שתרגישו, המטיף מתכוון אליי, המאסטר של המטיף מתכוון אלי, ואז ישמע קול באוזניך אומר, בוא אל ישוע בדיוק כפי שאתה, אז שיהיה לך חסד להשיב בדיוק כפי שאני אני, עלוב, עיוור, ראייה, עושר, ריפוי נפשי, כן, כל מה שאני צריך, בך כדי למצוא, או קבע של אלוהים, אני בא כשהאישה באה. המשחרר הגדול אמר לה, אישה, את משוחררת מחולשתך, איך זה יכול להיות נכון? היא עדיין הייתה כפופה כמו קודם. הוא התכוון שחישוף השטן הוסר ממנה, שהכוח שגרם לה להשתחוות כך נשבר. בכך היא האמינה בנשמתה הפנימית, אפילו כפי שישוע אמר זאת, למרות שעדיין לא הייתה שונה כלל במראה ממצבה הקודם. או, שלחלק מכם שהם האנשים העיקרים של אלוהים יהיה כוח להאמין הבוקר שסוף הגדרות שלכם בא כוח להאמין ששמונה עשרה שנותיכם הסתיימו ושתם זמן של ספק ודחדוך הסתיים. אני מתפלל שאלוהים ייתן לך חסד לדעת שכאשר השמש של הבוקר הזהה לראשונה, אור המזרח נקבע עבורך. להביט. אני בא היום לפרסם את ההודעה המשמחת מאת האדון. צאו קדימה, אסירים. הקפיצו אתכם בשבי, כי ישוע בא לשחרר אתכם היום. האישה השתחררה, אבל היא לא יכלה להנות מהחירות, ואני אגיד לך למה ישירות. אדוננו המשיך לתת לה הרחבה מלאה בדרכו שלו הוא הניח עליה את ידיו. היא סבלה מחוסר כוח ובכך שהניח את ידיו עליה, אני משער שהשפך את חייו לתוכה. הזרם החם של הכוח והחיוניות האינסופים שלו בא במגע עם הזרם האדיש של קיומה הכואב, וכל כך זירז אותו שהיא הרימה את עצמה. מעשה אהבה נעשה ישוע עצמו עשה זאת. אבל אם אהובים, אם נוכל להרחיק אתכם הבוקר, מחשיבה על עצמכם למחשבה על אדוננו ישוע. אם נוכל להרחיק אותך מלהסתכל מלמלה על האכפתיות שלך ולחשוב עליו ואיזה שינוי יחול עליך. אם ניתן היה להניח את ידיו עליך. הידיים המחוררות העיקרות אשר קנו אותך, הידיים האדירות אשר שולטים בסמים ובארץ בשמחותן ידיים מבורכות אשר מושתות להתחנן לחטאים, אותן ידיים יקרות אשר ילחצו אותך אל חיקול לנצח אם תוכל להרגיש את אלה על ידי חשיבה עליו, אז האם בקרוב תשחזר את השמחה המוקדמת שלך ותחדש את גמישות הרוח שלך וישתחוות נשמתך תעבור כמו חלום לילה, כדי להישכח לנצח. בו רוח יהוה, עשה זאת. אני לא אתעכב שם, אלא מזמין אותך, עכשיו, לשים לב לאיבוד הקריחה. נאמר לנו שהיא נוצרה ישר בבת אחת. עכשיו, מה שאני רוצה שתשים לב זה שהיא בטח הרימה את עצמה, וזה היה המעשה והמעשה שלה. שום לחץ או כוח לא הופעל עליה, היא הרימה את עצמה, ובכל זאת היא נעשתה ישרה. היא הייתה פסיבית, אז נס פעל עליה, אבל גם היא הייתה פעילה, ובהיותה פעילה, היא הרימה את עצמה. איזה מפגש נפלא יש כאן בין הפעילים והפסיבים בהצלת הגברים. הארמיניאן אומר לחוטא, עכשיו, חוטא, אתה יצור אחראי. אתה חייב לעשות את זה ולעשות את זה, הכלבניסט אומר, באמת, חוטא, אתה אחראי מספיק, אבל אתה גם לא מסוגל לעשות דבר מעצמך. אלוהים חייב לעבוד בך גם לרצון וגם לעשות מה נעשה עם שני המורים האלה. הם נפלו להילחם לפני 100 שנים בצורה הכי מפחידה. לא ניתן להם להילחם עכשיו, אבל מה נעשה איתם? אנו ניתן לשניהם לדבר ולהאמין במה שנכון בעדויותיהם. האם זה נכון מה שהארמיניאן אומר, שחייב להיות מאמץ מצד החוטא או שהוא לעולם לא ינצל? ללא ספק זה כן. ברגע שהאדון נותן חיים רוחניים ישנה פעילות רוחנית. אף אחד אי פעם לא נגרר לגן עדן באוזניו, או ניסה לשם ישן על מיטת נוצות. אלוהים מתייחס אלינו כמו עם אישויות אחראיות, אינטליגנטיות. זה נכון, ומה התועלת להכחיש את זה? עכשיו, מה יש לקלוויניסט לומר? הוא אומר שהחוטא קשור בחולשת החטא ואינו יכול להרים את עצמו, וכאשר הוא עושה זאת, אלוהים הוא שעושה הכל, והאדון חייב לקבל את כל הכבוד של זה. גם זה לא נכון. הוא, אומר התפלל את אותה תפילה איתך למען הכוח האלוהי, כל הנוצרים הם קלוויניסטים יסודיים כשהם באים לשיר ולהתפלל. אבל חבל להטיל ספק בתורה במה שאנו מוכיחים על ברכנו ובשירנו. זה נכון ביותר שישוע, לבדו, מציל את החוטא, ובאותה מידה נכון שהחוטא מאמין לישוע. רוח הקודש מעולם לא האמינה בשם מישהו אדם חייב להאמין בעצמו ולחזור בתשובה בעצמו או ללכת לאיבוד. אבל אף פעם לא היה גרם תוך אמונה אמיתית או תשובה אמיתית בעולם הזה, אלא אם כן היא הופקה על ידי רוח הקודש. אני לא מתכוון להסביר את הקשיים האלה, כי הם לא קשיים, אלא בתיאוריה. הן עובדות פשוטות של חיי היומיום המעשים. האישה המסכנה ידעה, בכל מקרה, איפה לשים את הכתר. היא לא אמרה, התיישרתי, לא, אבל היא תהילה את אלוהים ויחסה את כל העבודה לכוחו החסד. העובדה המדהימה ביותר היא שהיא נעשתה סטרייט מיד. כי היה צריך להתגבר על משהו מעבר לחולשתה. נניח שכל אדם היה חולה בעמוד השדרה, או בעצבים ובשרירים במשך 18 שנה, גם אם ניתן היה להסיר לחלוטין את המחלה שגרמה לו להיות מעובד, מה תהיה ההשפעה? מדוע? תוצאת המחלה עדיין תישאר, כי הגוף היה מתקב דרך המשך ארוך בתנוחה אחת. ללא ספק שמעתם על הפקירים ואחרים בעודו אדם יחזיק את ידו במשך שנים בעקבות נדר, אבל כששנות התשובה שלו הסתיימו, הוא לא יכול להוריד את ידו זה הפך קבוע ובלתי ניתן להזזה. במקרה זה, הקשר שהחזיק את הגוף המסכן הכפוף נלקח מישהו ובאותו הזמן, הוסרה הנוקשות כתוצאה מכך והיא, תוך רגע כמה. זה היה תצוגה כפולה של כוח מופלא. הוא ידידי המסכן המנוסה, אם האדון יבקר אותך הבוקר, הוא לא רק ייקח את הסיבה הראשונה והגדולה ביותר לעצב שלך, אלא שהנטייה למל נחול יתעלם. החריצים הארוכים שלבשתם יהיו מוחלקים. החלולים בדרך הצר אשר לבשת בהמשכה ארוכה בעצב יתמלאו ותהיה חזקה בה ובכוח כוחו. התרופה בהיותה כה מושלמת, האישה קמה לפרט אלוהים. הלוואי שהייתי שם. כל הבוקר יחלתי כך. הייתי רוצה לראות את השליט הצבוע הזה של בית הכנסת כשהוא נשא את נאומו הזוהם. הייתי רוצה לראות אותו כשהמאסטר השתיק אותו כל כך. אבל במיוחד הייתי שמחה לראות את האישה המסכנה הזו עומדת זקופה ושומעת אותה משבחת את האדון. מה היא אמרה? זה לא מוקלט, אבל אנחנו יכולים לדמיין היטב. זה היה משהו בסגנון הזה, הייתי 18 שנים ביניכם והחוצה. ראית אותי ויודעת איזה חפץ מסכן, עלוב, עלוב הייתי. אבל אלוהים הרים אותי הכל ברגע אחד. יהי שמו יתברך, נעשיתי ישר. מה שהיא דיברה בפה לא היה חצי ממה שהיא הבאה. אף כתב לא היה יכול להוריד את זה. היא דיברה עם העיניים שלה, היא דיברה עם הידיים שלה, היא דיברה עם כל איבר בגופה. אני מניח שהיא עברה כדי לראות אם היא באמת סטרייטית ולוודא שזה לא הכל אשליה. היא בטח הייתה, מכל עבר, מסע חיה של עונג ולפי כל תנועה היא שיבחה את אלוהים מכף רגלה ועד לכתר ראשה. מעולם לא הייתה אישה ראותה יותר ביקום. היא הייתה כמו לידה חדשה, נמסרה ממבט ארוך, שמחה עם כל החידוש של חיים טריים. אולי היא תפאר את אלוהים. היא לא עשתה שום טעות באשר לאופן שבו התרופה פעלה, היא עקב אחריה לכוח אלוהי ולכוח האלוהי הזה שהיא הילה. אך, אחות, האם אתה יכול לפאר את המשיח, הבוקר, שהוא שחרר אותך? למרות הכרוך כל כך ארוך, אינך צריך להיות כרוך יותר. המשיח מסוגל לחלץ אותך. סמוך עליו, האמן לו, תעשה ישר ואז לכו ותגידו לקרוביכם ולמכרים שלכם, ידעתם כמה אני מדוקה, כי הרייתם אותי בצערי ככל יכולך, אבל עכשיו אני צריך לספר לכם מה יש לאדון. נעשה למען נשמתי. חמישית, הב נחשוב על הסיבה שאנו מצפים שהאדון ישוע יעשה את אותו הדבר היום כפי שעשה לפני 1800 שנים ויותר. מה הייתה הסיבה שלו לשחרר את האישה הזו לחופשי? לפי ההצהרה שלו זה היה, קודם כל, טוב לב אנושי. הוא אומר, כאשר אתה שומר את השור שלך, או את התחת שלך קשור, ואתה רואה שהוא צמא, אתה מתיר את הקשר ומוביל את היצור המסכן אל הנהר, או המיכל, אל המים. אף אחד מכם לא ישאיר שור קשור לרעב, זה נימוק טוב ומוביל אותנו להאמין שישוע יעזור לאבלים. ניסיתי נשמה, האם לא היית משחרר שור או תחת אם היית רואה את זה סובל? כן, אתה אומר. והאם אתה חושב שהאדון לא יאבד אותך? יש לך יותר לב של רחמים מאשר ישו של אלוהים. בוא, תחשוב לא כל כך רע על המאסטר שלי. אם הלב שלך יוביל אותך לרחם על תחת, אתה חושב שהלב שלו לא יוביל אותו לרחם עליך. הוא לא שכח אותך, הוא עדיין זוכר אותך. האנושיות העדינה שלו מניעה אותו לשחרר אותך. יותר מזה, הייתה מערכת יחסים מיוחדת. הוא אומר לאדון בית הכנסת הזה שאדם ישחרר את השור או את התחת שלו. אולי הוא לא חושב שזה עניינו ללכת ולשחרר את מה שהיה שייך לאדם אחר, אבל אם זה התחת שלו, השור שלו הוא ישחרר אותו. והאם אתה חושב, לוי היקר, שהאדון ישוע לא יאבד אותך? חקנה אותך עם אדם שלו. אביו נתן לו אותך. הוא אהב אותך באהבה נצחית, האם הוא לא יאבד אותך? אתה רכושו. האם אתה לא יודע שהוא מתעתה את ביתו כדי למצוא את המטבע האבוד שלו? הוא רץ על גבעה ודייל כדי למצוא את הכבשה האבודה שלו. והאם לא יבוא וישחרר את השור או התחת המסכן שלו? האם הוא לא ישחרר את ביתו השבויה? בטח שהוא יעשה זאת. האם את בת אברהם, ילדת אמונה, והאם לא ישחרר אותך? תלוי בזה, הוא יעשה זאת. לאחר מכן, הייתה נקודה של אנטגוניזם שהניעה את המושיע לפעול באופן מיידי. הוא אומר, האישה הזו בהיותה ביתו של אברהם, אשר השטן קשר אותו עכשיו, אם הייתי יודע שהשטן קשר משהו, אני בטוח שהייתי מנסה לשחרר אותו, נכון. אנו עשויים להיות בטוחים שמשהו מעורר שובבות כאשר השטן עובד, ולכן, זה חייב להיות מעשה טוב לבטל את עבודתו. אבל ישוע המשיח בא לעולם בכוונה להרוס את יצירותיו של השטן. אז כשהוא ראה את האישה כמו שור קשור, הוא אמר, אני אשחרר אותה אם לא אוכל לבטל את מה שהשטן עשה כעת, חבר ניסיון יקר, ככל שצריך עשוי להימשך להשפעה שטנית, ישוע המשיח יוכיח, במקרה שלך, יותר מאשר התאמה לשטן, והוא ישחרר אותך. אז תחשוב על מצבה העגום. שור או תחת קשורים לאבוס בלי מים יהיו בקרוב במצוקה עצובה מאוד. חבל, מסכן. שמע את הנפילה של השור, שעה אחר שעה צמאונו מחרסם בו. לא היית מרחם על זה. והאם אתה חושב שהאדון לא מרחם על ילדיו העניים, המנוסים, המתפתים והסובלים? הדמעות האלה יפלו לחינם. האם יתעלמו מהם בלילות ללא שינה? הלב השבור הזה שישמח בשמחה, אבל לא יכול להאמין להבטחה, האם לנצח ימנע שמיעה? המאדון שכח להיות חסד. האם בחס סתק את לב רחמיו? לא. הוא יזכור את נחלת חנוגה וישמע את גניחותיך כי הוא שם את דמעותיך בבקבוקו. אחרון מכולם, הייתה סיבה זו להזיז את ליבו של ישו, שהיא הייתה 18 שנים באותה מדינה. אז, אמר הוא, היא תשתחרר מיד רב בית הכנסת היה אומר, היא כבולה 18 שנה ויכול להיות שהיא תחכה למחר, כי זה רק יום אחד. לא, אומר ישו, אם היא הייתה קשורה 18 שנה, היא לא תחכה דקה. יש לה כבר יותר מדי מזה. היא תשוחרר מיד לכן, אל תטען מאורך הדכדוך שלך שזה לא יגמר, אלא תטען מתוך זה שהשחרור קרוב. הלילה היה כל כך ארוך, שהוא חייב להיות כל כך הרבה יותר קרוב לשחר. נלחפת כל כך הרבה זמן שזה חייב להיות כל כך הרבה יותר קרוב למכה האחרונה, כי הלא פוגע ברצון ולא מצער את ילדי האדם. לכן קחו את הלב והיו באומץ טוב. או, שהמאסטר האלוהי שלי יבוא עכשיו ויעשה את מה שהייתי עושה בשמחה אבל לא יכול, כלומר, לגרום לכל ילד של אלוהים כאן לזנק משמחה. אני יודע מה המשמעות של החיבור הזה לשטן. השטן לא קשר אותי כבר 18 שנה, ואני לא חושב שהוא יצליח, אבל הוא הביא אותי לשעבוד עצוב הרבה פעמים. ובכל זאת, המאסטר שלי בא ומשחרר אותי ומוביל אותי למים ואיזה משקה אני מקבל בזמנים כאלה. נראה לי שאוכל לשתות את הירדן בטיוטה כשאני עומד בהבטחותיו ואששש את אהבתו המתוקה. אני יודע לפי זה שהוא יוביל נשמות עניות אחרות החוצה למים וכשהוא יעשה זאת לכל אחד מכם, אני מתפלל שתשתה כמו שור. אתה עלול להיות קשור שוב, לכן שתה כמה שאתה יכול מחסדו ותשמח בזמן שאתה יכול. אכל את הטוב ותן לנפשך להתענג על השמנה. סמכו בהצדיקים וצעקו את קל ישירי לב, כי האיבה מפסר את השבות. יהי רצון שהוא יפסיד רבים עכשיו. אמן.